שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף כף במסכת מכות באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה 13 דקות, אנחנו מתחילים בשורה השלישית בשורות הרחבות בעמוד הקודם. אנחנו ממשיכים גם היום לפרט לאווים שונים שיש עליהם איסור מלכות. היום נראה שלושה לאווים כאלו. נתחיל עם העשר שני, שזה המשך של הסוגיה של אתמול, אחרי זה נראה את איסור הקורחה ואיסור הקפת הראש והשחטת הזקן. נתחיל עם העשר שני. בדף הקודם דיברנו על מעשר שני בירושלים, ובעצם דיברנו על שני דינים נפרדים. דין אחד, אם זה סיימנו את השיעור, זה שמותר לפדות את הפירות מעשר שני רק מחוץ לירושלים. אבל ברגע שזה נכנס לירושלים, אסור לפדות, סיימנו את השיעור בשאלה מה קורה אם הוא בפנים, והפירות על מקל שעל הכתף שלו בחוץ, עם זה נשארנו בטייקו. אז זה דין אחד שמתייחס לפדיון, עוד מעט נראה שזה רק מדרבנן. כלומר, מהתורה, גם אם זה נכנס כבר לירושלים, מותר להוציא את הפירות ולפדות אותם שם. רק מדרבנן, ברגע שזה נכנס, אפילו אם יוציאו, זה לא יעזור ואי אפשר לפדות. דין נוסף שעליו דיברנו, זה דין מהתורה ויש עליו איסור מלכות, זה לאכול את הפירות עצמם מחוץ לירושלים. אז שוב, דין אחד זה מדרבנן שאם הפירות כבר נכנסו אי אפשר להוציא ולפדות. דין שני זה שאסור לאכול את הפירות מחוץ לירושלים. ועכשיו בא רבי יוחנן ומחדש חידוש לגבי הדין השני. מתי מהתורה אסור לאכול את הפירות מחוץ לירושלים? רק אם הם כבר נכנסו בעבר לתוך ירושלים. אבל אם הם אף פעם לא היו בירושלים, אז אין איסור מלכות על מי שאוכל אותם מחוץ לירושלים. אז זה החידוש של רבי יוחנן, ומה שנראה עכשיו זה מקור לרבי יוחנן, ואחרי זה נקשה קושייה, ולקושייה נקשה שני תירוצים, ובזה נגיע למשנה. אז המקור לרבי יוחנן זה מדברים י' ב', יש שם גם איסור לאו וגם מצוות עשה, איסור לאו זה לא תוכל לאכול בשעריך, ופסוק אחרי זה מצוות עשה, כי אם לפני השם אלוקיך תאכלנו. אז רבי יוחנן מבין שיש תלות בין שני הדברים, כלומר מתי יש את הלא תעשה לאכול מחוץ לירושלים, רק אם הוא כבר הגיע למצב שבו הוא יכל לקיים את העשה של אכילה בתוך ירושלים. אבל אם זה מעולם לא נכנס לירושלים, אז גם אין עדיין את האיסור לאו של אכילה מחוץ לירושלים. אז זה המקור, ועכשיו שלוש שורות לפני סוף העמוד, הגמרא מקשה קושייה מברייתא של רבי יוסי. רבי יוסי אומר שאם יש כהן שיש לו תנא והוא הפריש תרומה גדולה, מעשר ראשון ומעשר שני בתוך התנא עצמה, אבל הוא לא הפריש תרומת מעשר, אז אם הוא יאכל את זה בתוך ירושלים, אז הוא יעבור רק על איסור אחד, כי זה עדיין טבל לתרומת מעשר. אם זר יאכל את זה, הוא יעבור על שני איסורים, גם כי זה טבול לתרומת מעשר, וגם כי הוא אוכל תרומה גדולה שזה אסור לזר. עכשיו הריוון מסביר, אגב בסוגריים, מה שיש בצד זה כבר לא רשי, זה הריוון, הוא אומר, לכאורה אין שום חידוש בדברי רבי יוסי. הרי ברור שאם זה עדיין טבל לתרומת מעשר, אז הוא עובר על איסור אחד, מה החידוש כאן? אלא מסבירה גמרא שהחידוש הוא שזה דווקא בגלל שזה בירושלים, אז עוברים רק על האיסורים האלו. אבל אם זה היה מחוץ לירושלים, אז הם יהיו עוברים גם על איסור של אכילת מעשר שני מחוץ לירושלים. עכשיו עדיין צריך לשאול מה החידוש בזה, הרי ברור שמי שאוכל מעשר שני מחוץ לירושלים עובר על איסור, אלא שהחידוש הוא שהוא יעבור על האיסור הזה אפילו שהפירות אף פעם לא היו בתוך ירושלים. אז מכאן ראיה נגד רבי יוחנן שגם אם המעשר שני לא היה בתוך ירושלים, בכל זאת עוברים על האיסור כשאוכלים אותו מחוץ לירושלים. אז זה השאלה, וגמרא עונה שלא נכון, בוא נעמיד שהפירות באמת כן כבר היו בתוך ירושלים, ולכן הוא עובר על האיסור כשהוא אוכל אותם בחוץ. ולגבי השאלה שאם כן מה החידוש, אז הגמרא מביאה שתי תשובות מה החידוש. נתחיל דווקא בתשובה השנייה כי היא קצרה יותר ואז נחזור לראשונה. אז התשובה השנייה היא שתי שורות לפני המשנה. אומר אבינה, החידוש הוא שכאן לא מדובר שהפירות ממש נכנסו לירושלים, אלא שהאדם נכנס והפירות היו בסקית שנמצא על מקל על הגב שלו כמו שראינו אתמול. אז אתמול רב פאפה התלבט בשאלה הזאת לגבי השאלה של הפדיון והוא נשאר בטייקו. כאן הנושא זה לא הפדיון אלא אכילה מחוץ לירושלים, אבל העיקרון זה אותו עיקרון. ואומר אבינה שרבי יוסי בעצם פושט כאן את הספק של רב פאפה, שזה כן עכשיו שהפירות נכנסו לירושלים וממילא אסור לאכול אותם כבר מחוץ לירושלים וגם אסור לפדות אותם. אז זו הייתה התשובה השנייה של מה החידוש של רבי יוסי אם מדובר שהפירות כבר נכנסו לירושלים. התשובה הראשונה לשאלה מה החידוש, זה בשורה השישית בעמוד א', אומרת הגמרא שהחידוש הוא שלא רק אם התאנה הזאת נכנסה לירושלים אחרי שהוא כבר הפריש במעשר שני, אלא אפילו שהיא נכנסה כשעדיין הייתה טבל, זה כבר גורם לזה שבעתיד כשיפרישו במעשר שני יהיה אסור לאכול את אותו מעשר שני מהתורה מחוץ לירושלים. למה אם הכניסו את הפירות כשזה עדיין היה טבל ולא מעשר שני, זה כבר נחשב שהמעשר שני נכנס לירושלים ואסור לאכול אותו מחוץ לירושלים? כי רבי יוסי סובר את הכלל הבא, מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמי. כלומר שאפילו שהפירות עדיין טבל ועוד לא הפרישו, אני כבר עכשיו יכול לראות בתוכם את התרומות ומעשרות שעתידים להפריש, אז זה כאילו שהמעשר השני כבר קיים. אז אם הפירות אלו נכנסו לירושלים גם כשהם טבל, זה כבר נחשב שהמעשר השני נכנס לירושלים. אז זה החידוש של רבי יוסי לגבי התחום של איסור אכילת מעשר שני מחוץ לירושלים, אבל הגמרא מיד מקשה על זה מהתחום השני שעליו דיברנו היום, שזה איסור הפדיון אחרי שזה נכנס לירושלים. בזה רבי יוסי אומר שבית הלל סוברים שאם הפירות נכנסו לירושלים כשהם היו טבל, אז אנחנו לא מסתכלים על זה כאילו שהמעשר שני כבר קיים ואז ממילא אוסרים על הפדיון של זה, אלא עדיין כשהוא יפריש בעתיד מעשר שני מותר לו לפדות את זה, ורק אסור לו לפדות כשהמעשר שני עצמו ייכנס לירושלים ולא כשהוא טבל. אז לכאורה זה סתירה, ולומרת הגמרא צריך להבדיל בין שני שני התחומים, כי כמו שאמרנו, איסור הפדיון אחרי שזה נכנס לירושלים זה רק איסור דרבנן, ולכן בזה רבי יוסי מקל ולא אומר שמסתכלים על זה כאילו שזה כבר הופרש. אבל איסור האכילה מחוץ לירושלים זה איסור דאורייתא, ובזה רבי יוסי סובר שמחמירים ומסתכלים על זה כאילו שזה כבר הופרש, ולכן אפילו שזה נכנס כשזה טבל, אז גם אם זה יצא, כשיפרישו את המעשר השני יהיה אסור לאכול אותו מחוץ לירושלים. בזה סיימנו לדבר על החידוש של רבי יוחנן, שהאיסור לאכול מעשר שני מחוץ לירושלים זה רק אם לפני זה הוא נכנס לירושלים, ועל גבי זה ראינו חידוש של רבי יוסי עם שתי אפשרויות, או שהוא אמר שגם אם זה נכנס כשזה היה טבל זה גם נחשב שזה נכנס, או שהוא אמר שגם אם רק האדם נכנס והפירות היו על מקל מאחוריו זה גם נחשב שהוא נכנס, ובזה הגענו למשנה, אנחנו עוברים לנושא הבא. גם המשנה הזאת עוסקת באיסורי לאווים שחייבים עליהם מלקות, נראה את הדינים אחד אחד לפי הסדר של הגמרא. האיסור הראשון זה לא לקרוח קורחה, קורחה זה מלשון קרחת, כלומר אסור לתלוש שערות מתוך צער על אדם שמת. האיסור הזה כתוב בתורה פעמיים, לגבי כהנים בויקרא כ"א כתוב לא יקרחו קורחה בראשם, ולגבי כל ישראל כתוב בדברים י"ד, בנים אתם להשם אלוקיכם ולא תשימו קורחה בין עיניכם למת. זה שני המקורות, והגמרא מביאה ברייתא שמשלבת את שני המקורות ואומרת שכל אחד מלמד על השני. כלומר, הפסוק בדברים מצד אחד מצמצם ואומר שהכוונה היא דווקא על מת, מצד שני הוא מרחיב שזה לא רק לכהנים אלא לכל ישראל. אבל אם היה רק את הפסוק הזה היינו חושבים שרק אסור בין עיניכם, כלומר במקום של תפילין של ראש. לכן בא הפסוק בויקרא ואומר בראשם, כלומר כל הראש, והוא מלמד דין נוסף, מזה שכתוב יקרחו קורחה, כלומר פעמיים, זה בא ללמד שהוא חייב מלכות על כל קורחה וקורחה שהוא עשה. אז זה הדינים מהפסוקים. לגבי הדין האחרון שאמרנו, שהוא חייב על כל קורחה וקורחה, הגמרא שואלת איך זה מסתדר עם הצורך בהתראה. הרי לא מחייבים מלכות אם לא היו עדים שהתריעו בו לפני זה שאסור לעשות את זה. אז אם הייתה התראה לפני כל פעם שהוא קרח, אז ברור שהוא חייב מלכות על כל אחד ואחד. מה החידוש של הברייתא והפסוק? ואם הייתה רק התראה אחת, ואז הוא קרח חמש פעמים, אז ברור שהוא חייב רק אחת, כי הייתה רק התראה אחת. זה כמו שמצינו בנזיר, שאם הייתה התראה אחת, ואז הוא שתה יין כל היום, הוא חייב רק פעם אחת, כי הייתה רק התראה אחת. עונה על זה הגמרא, פה החידוש הוא שבאמת הייתה התראה אחת, ובכל זאת הוא חייב חמש מלכות, כי את כל החמש קריחות שהוא עשה, הוא עשה בדיוק באותו זמן, וככה התראה מתייחסת לכל אחד מהם בנפרד. איך הוא יכול לקרוח קורחה בחמישה מקומות שונים בבת אחת? הוא עשה את זה לא על ידי סכין, אלא על ידי איזשהו סם, כלומר הוא שם איזשהו חומר על כל אצבע ואצבע, ואז הוא נגע עם חמשת האצבעות בחמישה מקומות שונים בראש באותו זמן, וכך הוא קרח קורחה בחמישה מקומות באותו זמן, ולכן הוא חייב חמש פעמים מלכות. ובשורה השביעית בעמוד ב', דיון נוסף ואחרון לגבי קורחה, מה השיעור של קורחה? כלומר, כמה הוא צריך לתלוש בשביל לעבור על האיסור? זה גמרא מביאה בזה כמה דעות של אמוראים ותנאים, בסך הכל יש ארבע שיטות. נלך מהגדול לקטן, כלומר מהמקל למחמיר. שיטה אחת זה שצריך לתלוש מספיק בשביל שיהיה אפשר לראות את האור של הקרקפת. שיטה שנייה זה בגודל של גריס, שיטה שלישית זה בגודל של עדשה, והשיטה הכי מחמירה זה אפילו שתי שערות. אז זה לגבי השיעור של קורחה. עכשיו במאמר מוסגר הגמרא מביאה מאותה ברייתא מה השיעור של איסור גוזז בשבת. שם האיסור הוא לגזוז כמלוא פי הזוג, כלומר כמו החוד של המספריים, שלפי רב יהודה ולפי חכמים בברייתא אחרת הכוונה היא לשתי שערות, ולפי רב אליעזר אפילו שערה אחת. וגם חכמים יודעים שאם מדובר בשערה אחת לבנה בין שערות שחורות והוא תולש אותה בשביל שלא יראו אותה, אז גם לפי חכמים במצב כזה גם שערה אחת היא משמעותית והוא עובר. והברייתא מוסיפה שדבר כזה אסור לא רק בשבת אלא גם בחול, משום לא ילבש גבר שמלת אישה, כי הוא עושה דבר שנשים עושות בשביל להתייפות וגברים לא. בכל אופן זה היה מאמר מוסגר לגבי שבת. לגבי קורחה ראינו ארבע שיטות מה השיעור של קורחה, ואנחנו עוברים לשני איסורים הבאים שיש עליהם מלכות, וזה מקיף פאת הראש ומשחית פאת הזקן. והגמרא מסבירה מה הכוונה, כפת פאת הראש, הכוונה היא שהוא מוריד את מה שהיום אנחנו קוראים פאות, וזה נקרא כפה, כי אם מורידים את זה לגמרי, אז השיער על הראש נראה כמו צלחת עגולה. והשחטת פאת הזקן, הכוונה היא שהוא משחית את סוף זקנו, שזה שיבולת זקנו, עוד מעט נראה שכוונה היא לחמישה אזורים בלחיים ובסנטר. אז זה הפירוש הראשוני למה זה הכפת הראש והשחטת הזקן. עוד מעט נראה גם איך בדיוק עושים את זה, קודם הגמרא מביאה ברייתא שאמרו לפני רב חיסטה על מי עובר על האיסור. אז אומרת הברייתא, לא רק מי שמקיף את פאת הראש עובר על האיסור, אלא גם אני כף, כלומר מי שנותן למישהו אחר לספר אותו. הריב"ן מסביר שהוא מבין את זה ממה שכתוב לא תקיפו פאת ראשכם, שזה גם לא לעשות את ההקפה, וזה גם לא לתת לאחרים להקיף לך. אגב, בתוספת אומרים את אותו דבר לא רק לגבי פאת הראש, אלא גם לגבי השחטת הזקן, וגם לגבי שחיטה על מת, שזה דין שנראה בהמשך. בכל אופן, שואל רב חיסטה, מילא לומר שזה אסור, אבל איך אתה אומר שהוא לוקה? הרי הוא לא עשה שום מעשה. אז רב חיסטו עונה לשאלה שלו בזה שכנראה זה שיטת רב יהודה שלוקים גם עליו שאין בו מעשה. זה לפי רב חיסטה, אבל רבא ורבא שאומרים שאפשר לפרש את זה גם בלי השיטה של רב יהודה. לפי רבא, כי החידוש של הברייתא זה כשאדם מקיף לעצמו את השר, אז הוא עובר על שני איסורים, גם כמקיף וגם כניקף. ולפי רבא שהוא לוקה בגלל שהוא מסייע, כי הרי כשמספרים אדם, אז הוא צריך להזיז קצת את הראש לכיוון שהספר רוצה. אז למרות שבדרך כלל מסייע אין בו ממש, כאן החידוש הוא שהוא לוקה, כי זה נחשב לב שיש בו מעשה. בזה הגענו ל-11 שורות לפני סוף עמוד ב', כאן הגמרא עוברת לדבר על האיסור של שריטה על המת. על העניין של שריטה נדלג עכשיו ונלמד מחר, ונקפוץ עכשיו לשורה השנייה בשורות הרחבות בכפה אלף עמוד א'. המשנה המשיכה ופרטה על איזה אזורים בראש ובזקן יש איסור. אז לגבי הקפת הראש יש שני אזורים כאלו, שזה הפאות משני צידי הראש, רב ששת הראה לתלמידים על ידי זה שהוא הראה את המקום שבו הלסת מתחברת אל הראש. ולגבי האזורים בזקן, המשנה אמרה שיש 5 אזורים, 2 בכל צד של הפנים ואחד בחלק התחתון של הפנים. גם את זה רב ששת הראה לתלמידים שלו, אבל יש המון שיטות בראשונים, איפה זה בדיוק נמצא, לא נוכל להיכנס לזה כאן. אז זה האזורים השונים שאסורים בהקפה בראש ובגילוח בזקן, ויש מחלוקת במשנה מה קורה אם הוא משחית את כל הזקן או מקיף את כל הראש על כמה איסורים הוא עובר. אז לפי רבנן על כל אזור כזה הוא עובר על איסור נפרד, ולפי רבי אליעזר הכל נחשב לב אחד והוא עובר רק פעם אחת. אז זה לגבי האזורים בראש ובזקן, ועכשיו שאלה אחרונה לגבי זקן, באיזה אופן נאסר להשחית את הזקן? אז במשנה יש בזה מחלוקת, לפי רבנן זה דווקא בתר, ולפי רבי אליעזר גם בתר וגם על ידי תלישה על ידי מלכת. עכשיו הגמרא מביאה את המקור של המחלוקת. אז כמו שראינו מקודם לגבי קורחה, גם לגבי השחטת הזקן יש שני פסוקים, אחד בכהנים ואחד בכל ישראל. הפסוק שמתייחס לכל ישראל זה מה שקראנו מקודם בויקרא י"ט, לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקניך. אז הפעולה שאסורה זה השחטה, ואילו שני פרקים אחרי זה לגבי הכהנים כתוב לא יקרחו קורחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו. אז הפעולה שאסורה זה גילוח. אז הברייתא אומרת שכיוון שבשניהם כתוב פאת, אז יש פה גזרה שווה וצריך להשוות ולשלב בין שני הלימודים. אז מצד אחד כתוב השחטה ולכן במספריים מותר, כי זה לא משחית לגמרי את השערה, אלא זה משאיר קצת זיפים, אפילו שהם קטנים מאוד. מצד שני כתוב גילוח, ולכן גם מותר לתלוש את השערות במלכת. אז גם מספריים וגם מלכת מותרים, אז מה אסור? משהו שהוא גם גילוח וגם השחטה, וזה לחתוך בתר. כי בתר זה גם חותך צמוד לאור וזה השחטה, וזה גם נקרא דרך גילוח. זה דעת רבנן. לעומת זאת, רבי אליעזר מחמיר ואומר שגם ללקוט במלכת זה אסור. והגמרא מקשה עליו, הרי מלכת זה לא דרך גילוח, כמו שאמרנו מקודם, אז אם הוא אומר שבכל זאת אסור, אז כנראה שהוא לא עושה את הגזרה שווה בין שני הפסוקים, ולכן ישראל שכתוב בו השחטה, אז הוא אוסר גם מלכת, אבל לפי זה אומרת הגמרא, הוא היה צריך לאסור בכהנים גם מספריים, כי הרי בכהנים כתוב גילוח, ומספריים זה דרך גילוח, ולא צריך שזה יהיה גם דרך השחטה. עונה הגמרא, באמת הוא כן עושה את הגזרה שווה, וצריך דבר שהוא גם השחטה וגם גילוח, אלא שהוא סובר שמלכת עומד בקריטריון הזה, כלומר זה נחשב גם השחטה וגם נחשב דרך גילוח, ולכן זה אסור. אז זה המחלוקת לגבי הזקן, שוב, לפי כולם צריך השחטה שהיא דרך גילוח, לפי רבנן זה דווקא תר, לפי רבי אליעזר זה גם תר וגם מלכת. עכשיו זה לגבי הזקן, לגבי הקפת הראש יש מחלוקת בראשונים, האם גם שם צריך השחטה שהיא דרך גילוח, או ששם גם מי שגוזר רק במספריים עובר על האיסור. ובזה הגענו למשנה בעמוד הבא, נחזור על מה שראינו, ראינו 3 נושאים, נושא ראשון זה מעשר שני וירושלים, אמרנו שיש שני איסורים, מדרבנן איסור פדיון אחרי שזה נכנס כבר לירושלים, ומדאורייתא איסור אכילה מחוץ לירושלים, ורבי יוחנן חידש שגם זה דווקא אם לפני זה זה נכנס כבר לירושלים. הקשנו על רבי יוחנן הזה קושייה מרבי יוסי, ומתוך זה התחדשו לנו שני חידושים, לפי רבינה שגם אם הפירות על המקל מחוץ לירושלים זה נחשב שהם כבר נכנסו, וחידוש נוסף שגם אם הם נכנסו כשהם עדיין היו טבל זה נחשב שהמעשר שני כבר נכנס. הדין הבא זה איסור קורחה, כלומר תלישת צערות מתוך צער על המת. למדנו שזה לכל ישראל ועל כל הראש ושחייבים על כל קורחה וקורחה, כלומר שגם אם הייתה התראה אחת, אם הוא קרח כמה פעמים בבת אחת על ידי איזשהו סם, הוא חייב על כל אחד ואחד. והאיסור הבא זה הקפת פאת הראש והשחטת או גילוח הזקן. ראינו ברייתא שלא רק המקיף לוקה אלא גם הניקף, או כי הברייתא סוברת שגם לוקים עליו שאין בו מעשה, או שיש כאן מעשה כי הוא מקיף לעצמו או שהוא מסייע. אחרי זה פירטנו את 2 אזורים בראש ואת 5 האזורים בזקן שעליהם חייבים, וראינו מחלוקת שלפי רבנן הוא חייב על כל אחד ואחד, ולפי רבי אליעזר הכל לאו אחד. ודבר אחרון לגבי הזקן, אמרנו שאסור רק שזה גם השחטה וגם גילוח, שזה תר ולא מספריים ולא מלקט. לעומת זאת רבי אליעזר אמר שלוקים גם במלקט, כי לדעתו גם זה נחשב השחטה. כל טוב.